היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שני, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן.
אז תשמע, בוא, זו השאלת שמעניינת את כולם הכי הרבה. האם שוק הנדלן סוף סוף מתחיל להתקרר? לפי נתוני משרד האוצר שפורסמו היום, בחודש יוני התעצמה מגמת הירידה בכמות העסקאות בשוק הדירות, והנתון אולי הכי בולט שם הוא ירידה חדה של 43% ברכישה של דירות להשקעה. איך זה קורה? למה זה קורה? כנראה שפשוט עברו כמה חודשים מאז העלאת מס הרכישה על משקיעים, והם פשוט רואים שהעסקה נעשתה פחות אטרקטיבית ומתחילים להתרחק מהשוק או לפעול פחות. ייתכן שזה הדבר הכי חכם שהממשלה הנוכחית עשתה, אבל כל זה קרה רק באיחור ורק לאחר זינוק חד מאוד במחירי הדירות. אנחנו נדבר על זה ועל המגמה במחירי הדיור.
בענייני כסף, כמובן, אנחנו תמיד עוסקים פה בכסף, אז רוב הכסף של הציבור, 1.7 טריליון שקלים, וכל הכסף שלו בעצם בתחום החיסכון ארוך הטווח, פנסיה, גמל וביטוחים, מפוקחים על ידי הגוף שנקרא רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון. הרשות הזו אמורה לוודא שהחברות העסקיות, חברות הביטוח, לא פוגעות בציבור, שהשוק תחרותי והוגן, וגם שהתאגידים שפועלים בו לא יפשטו בחר בבוקר את הרגל ולא יהיה להם איך לשלם לנו את מה שמגיע לנו. אז במשרד האוצר איכשהו בוחנים את הרעיון לקפל את הארגון הזה לתוך רשות ניירות ערך. במקביל, היושב ראש של רשות שוק ההון הנוכחי, דוקטור משה ברקת, הודיע על פרישתו שנה לפני סיום הקדנציה. אז אנחנו רוצים לבדוק האם, מה קורה שם בעצם ברשות שוק ההון, והאם היא מבצעת העבודה שלה כמו שצריך. נדבר על כך עם פרופסור אשר בלאס, שהיה חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית שבדקה בדיוק את הדבר הזה, את התפקוד של הרשות.
האם יש לכם במקרר קטשופ? סביר להניח שכן, ואם יש לכם ילדים, סביר להניח שאתם צרכנים גדולים של המטבל הפופולרי ביותר, הקטשופ של חברת היינץ. אלא שנכון להיום, כדאי שתכינו את הילדים למשבר הבא. בשל בצורת ומחסור במים, אין בקליפורניה מספיק עגבניות, והקטשופ נמצא במחסור שכבר קיבל את הכינוי משבר הקטשופ. גנית ורד, מנכ"לית קרן סמארט אגרו, שמשקיעה בחברות בתחום האגרוטק, תספר לנו מה קורה שם, והאם אנחנו צריכים להתחיל לאגור קטשופ ואולי גם חרדל. יאללה, מתחילים.
איתן, אתה זוכר בעיצומו של משבר הקורונה, הממשלה ובנק ישראל היו ממש להוטים לבוא ולסייע ולעזור ולעשות כל מיני פעולות כדי שהמשק לא יקלע לקשיים, ואז עשו איזושהי טעות במשרד האוצר כשהורידו את מס הרכישה על משקיעים, גם בבנק ישראל עשו איזה הקלות בתחום ריבית הפריים למי שקונה דירה.
משקיעים בדיור, כן.
משקיעים בדיור, ואז התוצאה היא שבשנה האחרונה מחירי הדירות עלו בכמעט 16%, השנה שבה באמת המחירים זינקו בשיעור הכי חד מזה עשור, ואתה יודע, אנחנו מתעסקים בכלכלה הרבה מאוד שנים, ואנחנו יודעים שבכלכלה הדבר שהכי עובד כמו שצריך זה תמריצים, מקלות, גזרים וכדומה. באה הממשלה הנוכחית, הבינה שבאמת המחירים טסים, ותכף השוק בורח עד לרמה שלייצר פה משבר, העלתה חזרה את מס הרכישות, וראה זה פלא, המשקיעים מתחילים לצאת מהשוק, ירידה של 43% ברכישת דירות להשקעה, ואתה שואל את עצמך, למה הדברים האלה קורים רק אחרי שמה שנקרא הסוסים ברחו מהאורווה?
כן, תשמע, כלכלן בכיר מאוד מאוניברסיטת שיקגו אמר לי פעם שכלכלנים לא יודעים הרבה דברים, אבל הם יודעים דבר אחד בוודאות, שאם אתה מעלה את המחיר של מוצר, אז קונים אותו פחות. לא יעזור כלום, אני פשוט אנשים קונים אותו פחות, ואם אתה מעלה את המוצר על ידי הטלת מס, כמו שעושים כאשר מטילים מס רכישה על דירות, אז פחות אנשים קונים את המוצר הזה, זאת השקעה פחות אטרקטיבית, זה פוגע בצורה של כל התרגיל הפיננסי הזה, ובאמת כמות המשקיעים בנדלן יורדת, אנחנו ראינו את זה הכי טוב בימים של משה כחלון, כאשר הוא הטיל מס דירה 3, אחר כך
הוא בוטל. הוא איים להטיל, כן.
לא, הוא הטיל את המס, ואז זה בוטל במהירות, אבל לקראת העיתוי, אנשים עשו את החשבון של מה יקרה אם מעל הדירה השלישית הם יתחילו לשלם מס מלא וכל מיני כאלה דברים. זה שינה לחלוטין את הדינמיקה, ואני באופן אישי פנו אליי שורה ארוכה של של אנשים שאני מכיר בדרך כלל מקצועות חופשיים, יש לך פה רואי חשבון ורופא שיניים, אנשים שמטעם זה שהם לא היו שכירים, הלכו וקנו דירות כערוץ פנסיה, נקרא לזה, או חיסכון מרכזי שלהם, ומיד כל הדינמיקה וכל התחשיב שלהם השתנה לחלוטין, וממש הם תכננו להתחיל למכור חלק מהדירות, כי זה לא היה כדאי, היה כדאי להחזיק רק 3 דירות, ולא 4 או 5, אז אתה לוקח את הדירה הכי קטנה וכן הלאה, ופשוט ראית אז עצירה של מחירי הדיור, הפסקה של רכישות דירות על ידי משקיעים, ואנחנו רואים שוב פעם את התופעה הזו, באמת בנתונים שפורסמו רק הבוקר, 43% ירידה ברכישת דירות על ידי משקיעים, אז רואים את זה כרגע בעסקאות, וסביר להניח שאנחנו צפויים, אמורים לראות את זה בסופו של דבר גם במחירים שלכל הפחות, לא ימשיכו לעלות בקצב שראינו את זה בשנה האחרונה, ורואים כבר כמה חודשים ירידה מאוד משמעותית במספר העסקאות מכל הסוגים, וירידה עוד יותר חריפה במספר העסקאות של משקיעים, אנשים שרוכשים בעצם דירה שנייה ומעלה, שדירות שהם לא מתכוונים לגור שם. השאלה, ואני לא יודע את התשובה, אולי לך יש איזושהי תחושה כלשהי, זה מתי ואיך זה יתגלגל למחיר עצמו.
כן, וצריך לזכור גם שלדברים האלה יש גם השפעה, כי ברגע שמשקיעים יוצאים מהשוק, אז גם יכולה להיות עלייה במחירי השכירות. אנחנו רואים בחודשים האחרונים שיש עלייה מסוימת. אגב, שהיא קצת מפתיעה, כי הרבה שנים מחירי הדירות עלו, אבל מחירי השכירות לא עלו, אז עכשיו סוף סוף התעלומה הזו בעצם מתחילה להיפטר. רק כדי לסגור את הנושא הזה, יפה שמטילים מגבלות על משקיעים, זה צעד טקטי, אתה רוצה צעד אסטרטגי, אנחנו יודעים שצריך לעשות דברים מאוד משמעותיים בתחום הביקוש, הגדלת, סליחה, בתחום ההיצע, הגדלת כמות הדירות.
אבל אני אגיד לך, משהו בכל זאת על צד הביקוש. מזה עשרות שנים, אם לא מאז ומעולם, מדינת ישראל, בין שבכוונה או בין שלא בכוונה,
מבסטת את השוק.
כן, אבל היא בעיקר שולחת בכוח את המשקיעים לשוק הדיור. עצם העובדה שכשאתה קונה דירה עד 5,000 שקל לחודש שכירות, אתה לא חייב במס. אחר כך אם יש לך כמה דירות, המס שאתה חייב הוא 10%, שזה מעט. מול האלטרנטיבות האחרות שלא קיימות בשוק ההון, עם, אתה יודע, אגרות חוב ממשלתיות שנותנות לך, אפילו היום, עם העלייה המסוימת של הריבית, ריבית שלילית במונחים ריאליים. אז אם אתה מסתכל על המציאות באמת בעיניים די אובייקטיביות, אז אם דוחפים אותך לכיוון הנדלן ולכיוון הדיור, אז לך לשם. זאת אומרת, העסקה של קניית דירה ועוד דירה ועוד דירה, ותרגילי המס שאפשר לעשות שם, ולמזר את המס עד אפס, אולי לרשום דירות על ילדים ושאר חברי משפחה וזה במשך הרבה עשרות שנים הייתה עסקה יותר טובה מאשר האלטרנטיבות של ללכת, אם זה בשוק ההון, שם התשואות נמוכות, או במקומות אחרים שם המס גבוה. וזה לא מקרה שכל כך הרבה אנשים רכשו דירות, מדובר כבר על, לפי הערכות, למעלה מ-300,000 איש שיש להם דירה להשקעה, זאת אומרת יותר מדירה אחת, ואתה יודע, בשביל להשפיע על מחיר אתה לא צריך שכל כל המשקיעים ירצו לרוץ לשם, מספיק לך שיהיה בשוליים, איזשהו מקטע מסוים של אנשים עם הרבה מאוד כסף שמחליטים דווקא להשקיע בדירות, ואתה מקבל את העלייה, בטח באזורים של ביקוש, ושיש תחושה שזה רק ימשיך לעלות. למשל בתל אביב, רואים באמת, אנחנו דיברנו על זה, ולכאורה היה ספק סביב נתונים מסוימים, אבל היום הנתונים האחרונים שפרסמו היום במשרד האוצר, מראים שחלק גדול מהרוכשים בתל אביב הם באמת אנשי הייטק.
נכון. יפה, טוב, דיברנו הרבה על דירות, אנחנו כנראה נדבר עוד על דירות בתקופה הקרובה.
מספיק כבר, די, הכנו את הראש עם
הנדלניסטן
הזאת של ישראל.
בדיוק, אז יש לנו תוכנית ככה קצת פיננסית, אבל לקינוח יש קטשופ, אז לפחות זה בסדר.
יש קינוח, כן, קינוחה.
שלום לפרופסור אשר בלס.
שלום לכם.
שלום, שלום.
אתה היית חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית שבדקה את התפקוד של רשות שוק ההון.
בין השאר.
בין השאר, עשית הרבה דברים, ובימים אלה יש דיונים בשאלה לאן פניה של אותה רשות, צריך להזכיר, היא מפקחת על משהו כמו 1.7 טריליון שקלים, רוב הכסף של החיסכון ארוך הטווח של הציבור נמצא שם, קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח, וכרגע מדברים על אופציה למזג אותה עם רשות ניירות ערך, ובין לבין עם קשר או בלי קשר, מי שעומד בראש הרשות, שזה דוקטור משה ברקת, הוא הודיע על פרישתו שנה לפני סיום הקדנציה. אז על סמך ההיכרות שלך עם הרשות הזו, ועל מבנה הפיקוח על המוסדות הפיננסיים בישראל, האם נכון למזג את הגוף הזה, או שצריך לשמר את העצמאות שלו?
או לחזק אותו.
גם זו אופציה.
הנקודה היא שאנחנו הולכים לפתרון שהוא בהחלט, בהנחה שממזגים אותו עם הרשות לניירות ערך, לפתרון שהוא... לא הייתי אומר חריג לגמרי, אבל מעט יוצא דופן. במקרים רבים, בארצות רבות, נרשם איחוד של כל הרשויות, ולענייננו זה גם הפיקוח על הבנקים, ואצלנו אנחנו הולכים על מצב שיהיו שני רגולטורים עיקריים, האחד הפיקוח על הבנקים, והשני הגוף הממוזג הזה, אם זה יתרחש, הרשות לניירות ערך, פלוס רשות שוק ההון, שהוא אגב גם הרשות שמפקחת על כל נושא הביטוח במדינת ישראל. עכשיו, חשוב לומר זאת, כי לפחות לפי העיסוק, גם התקשורתי, גם בכנסת, של רשות שוק ההון, הרבה מקורות וחלק ניכר מהזמן והמחשבה מוקדש דווקא לנושא הביטוח. בנושאים שהם ודאי מעניינים וחשובים, אבל לא מגיעים לרמה של 2 מיליארד שח מנוהלים, ואני אתן כדוגמה, האם רוכבי אופנועים יקבלו הנחה בביטוח חובה, הנושאים האלו מעסיקים את המפקח לא מעט, ואני לא בטוח אם זה נכון.
אז אתה רוצה שהוא יתעסק בעיקר בהיבט של ניהול כסף לטווח ארוך, יציבות אותו מוסד פיננסי, כמו שמקובל בעצם במערכת הבנקאות, ואת כל שאר הדברים להשאיר למי? למישהו אחר?
זאת אפשרות, כלומר אפשרות אחת היא לעשות גוף רגולטורי אחד גדול, אבל אם כבר משאירים כמה, החלוקה הזאת נראית מעט בעייתית, בלשון המעטה, ודובר גם שאולי בהמשך יבדקו אפשרות של רשות ל... יציבות ורשות לטובת הצרכנים, לצרכנות, משהו בסגנון הזה, זה ממש לא קיים כמעט בשום מקום, והוא מודל לא כל כך מוצלח.
כן, בוא נסתכל שנייה, פרופסור בלס, על הטיימליין של הרשות. היא הייתה במשך שנים ארוכות, עשרות שנים, בעצם יחידה לא גדולה, בתוך משרד האוצר, בלי איזשהו ייחוד סטטוטורי. לפני חצי עשור, החליטו שזה לא מספיק ושצריך לתת לה יותר תקציבים ויותר סמכויות ויותר עצמאות, ויצרו רשות עצמאית במידה מסוימת שיצאה ממשרד האוצר, והיושב ראש האחרון כיהן כל 4 השנים האחרונות במסגרת של רשות עצמאית שכזו. איך אתה מסכם את הקדנציה שלו ואת המבנה הנוכחי בשנים הללו, זה הצליח השינוי הזה או שלא? לכאורה, מהחלטת האוצר לנסות לגלגל את זה פנימה ולקפל את הרשות לתוך רשות לניירות ערך, נראה שהם לא מרוצים מהתפקוד, אבל מה אתה חושב?
יכול להיות שזאת המסקנה. הנקודה היא, זה לא רק סמכויות, זה אפילו משהו פשוט כמו תנאי שכר. המשכורות ברשות לניירות ערך, לאין שיעור גדולות ומכובדות מאלו של רשות שוק ההון, זה גם מאפשר לגוף כמו רשות לניירות ערך, גם לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, לפתח יתרונות והתמחויות בנושאים בהם הם עוסקים, ולעומת זאת ברשות שוק ההון הדבר הזה לא קיים. אבל מעבר לזה, הדברים ש... אגב, לטעמנו, לטעם הוועדה גם, לא נעשו בצורה מיטבית בפיקוח על הבנקים, אנחנו אפילו לא מגיעים לרף של הפיקוח, ההרתעה ברשות שוק ההון. בעצם אין לרשות כלים להרתיע ולהביא את הגופים שאחראים על ניהול, כפי שאמרת, קרוב ל-2 מיליארד שח, נכסים של הציבור, אין כלים לבדוק מה שנעשה שם, וזה מאוד מטריד. זה כסף לפנסיה, זה כסף שבעצם משקי הבית סומכים עליו, ואין מישהו שעומד על המשמר.
תגיד לי, והעובדה שיושב ראש רשות שוק ההון פורש כרגע, דוקטור משה ברקת, יש בה כדי להטריד, משום שברגע שאין בוס לרשות הזאת, יכולים לקבל עליה החלטות שלא יהיו לטובת העניין?
אני לא יודע מה הביא אותו לפרוש קצת לפני מועד הקדנציה, למיטב זיכרוני דברים כאלו גם התרחשו בעבר, אבל אין ספק שיש כאן פספוס, ובאופן כללי יש פספוס לא רק לגבי שוק ההון, גם המסקנות לגבי הפיקוח על הבנקים לא יושמו, וחשוב להדגיש זאת, כי היו שם מסקנות והמלצות מאוד מאוד מפורטות לגבי כל אופן הפעולה של הפיקוח על הבנקים, וההמלצות האלו לא יושמו בכלל. זה נכון שברשות שוק ההון המצב היה במובן מסוים הרבה יותר בעייתי, כי אפילו לא הגיעו לרף שהפיקוח על הבנקים הגיע אליו, לא פיתחו את הכישרונות והיכולות לבצע פיקוח. אבל גם הפיקוח על הבנקים לא בדיוק אוכף ומרתיע את השחקנים. אנחנו ממשיכים לקרוא במשך השנים, כל שנתיים שלוש, יש עוד בנק שהגיע להסדר עם הרשויות האמריקאיות לגבי עניינים שקשורים בהלבנות הון. הבנקים האלה שילמו כנסות מאוד דרקוניים, ולא לגמרי ברור איפה היה הפיקוח לבנקים במקרים האלה.
ואיך אתה מסביר באמת את הכישלונות הללו בבנק ישראל? עכשיו פירט את הכישלון מרכזי אחד עם סיפורי המס של כל הבנקים הגדולים. לגבי רשות שוק ההון, אתה אומר שבעצם בכלל אין שם פעילות פיקוח בכלל. אז מה בעצם היא עושה? היא מגיבה פה ושם לדברים, היא יוזמת פה ושם על פי שיקול דעתו של היושב ראש מיני רפורמות כאלה ואחרות ללא סדר. בדוח שלכם אתם בעצם כותבים ש... עצם הגדרת המשימה של הרשות הזו לא קיים. אין שם הגדרה ברורה של מה התפקידים, מה צריך לעשות, ומבחן אם עומדים ביעדים הללו. אמת?
אני חושב שיש הרבה אמת במה שאתה אומר. תראה, לפני 20 שנה לא הייתה חשיבות דרמטית, אולי 25 שנה, לרשות שוק ההון במובן הבא. לא היה פנסיה חובה, רוב הציבור החזיק בכלל, מי שהחזיק בכלל, הפנסיות היו פנסיות בקרנות פנסיה ותיקות, שהחזיקו איגרות מיועדות של המדינה,
כן, או שהייתה
פנסיה תקציבית. קופות הגמל היו איכשהו בפיקוח של הבנקים, כי הם היו רובן בנקאיות. כלומר, התמונה השתנתה. אותם 2 מיליארד שח, סליחה, 2 מיליארד שח שדיברת עליהם.
כן, 2 טריליון.
כן, הם לא היו, הסכומים האלו לא היו במצב שהם היום, לא היו בפיקוח של מישהו, יכול להיות שלא היה צריך פיקוח, כי היה מדובר פנסיה תקציבית, אגרות מיועדות וכדומה. שינו את כללי המשחק, אבל לא שינו בצורה מספיק משמעותית את הפיקוח על אותם נכסים. הרי אם אנחנו נסתכל היום, המוסדיים, בפרט הפנסיה, גם הגמל, מחזיקים הרבה יותר נכסים מאשר הבנקים. אם מסתכלים על מספרים בצורה הנכונה, בוא נאמר, הם יותר פעילים באשראי, הרווחה של משקי הבית הרבה יותר תלויה בהם, אבל לא אמרו, אוקיי, שינינו את הכללים של ניהול הכספים, כעת אנחנו נשנה את אופן הפיקוח על אותם גופים. זה היה צריך לעשות מזמן, וזה לא נעשה מאז.
אז תאמר לי, שוב, אני הולך לסעיף 2 של השאלה הקודמת, אותו, בוא נגיד, הצלחה חלקית, או אולי כישלונות לעתים של המפקחים הפיננסיים, זו תופעה שהיא תוצר של מה שנקרא הרגולטור השבוי. העובדה היא שאיכשהו מפה לשם, הרגולטורים תמיד רואים גם את האינטרסים של הגופים שעליהם הם מפקחים, כי, וזה נכון, גם זה נכון בכל הרשויות, כי בדרך כלל, או לעתים קרובות, הם באו מהבנקים או מהגופים המוסדיים, והם יחזרו לבנקים ולגופים המוסדיים, הם היו ויהיו המעסיקים שלהם, אז אין להם אינטרסים באמת לעשות מהפכות שיעבירו כסף מהכיס של המעסיקים הפוטנציאליים שלהם אל, כיס של, אל הכיס של הציבור.
אני אפילו לא חושב שצריך להרחיק לכת לכיוון הזה, כי הרי מה האינטרס של המפקחים על הבנקים? יציבות. מה זאת אומרת יציבות? שהבנקים ירוויחו מספיק שגם אם קורה משהו לא נחמד, יש להם קרית ביטחון. אז התמריצים, אפילו מבלי להיכנס לסוגיה שאתה מדבר עליה, שיש לזה משקל, התמריצים, למשל, בפיקוח על הבנקים, והבנקים עצמם, הם די חופפים במובן הזה. לגבי שוק ההון, אני לא בטוח שאנחנו אפילו שם, כי אין לשוק ההון את היכולת מבחינת אנשים, תקציבים, ניסיון וותק, להתמודד עם מה שקורה במוסדיים, קרי, פנסיה, גמל וכדומה.
אז בעצם מה שאתה אומר, שהרשות הנוכחית היא לא מתאימה למה שקרה, ולעובדה שבסוף הם מנהלים יותר כסף מכל רשות אחרת, ופי כמה. אז משהו צריך לעשות שם, או לקחת את הרשות ולתת לה עוד תקציבים, ועוד כלכלנים, ועוד סמכויות, ועוד חוקים שיאפשרו להם לפקח כמו שצריך, או באמת להעביר אותם לגוף שיש לו לפחות סטטוטורית את כל הדברים הללו, ושם לשים את ה... תקציבים הנדרשים, אבל שינוי משמעותי נדרש פה. זה מה שאני מבין ממך?
בהחלט כן. אני חושב שזה מסכם ומתמצת את הדברים.
יפה. פרופסור אשר פלס, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
שלום לדגנית ורד.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
שמחה להיות פה.
תודה, גם אנחנו, מנכ"לית קרן סמארט אגרו, שמשקיעה בחברות בתחום האגרוטק, ובהתחלה, בתחילת השיחה, אנחנו רוצים לקחת אותך נקרא לזה תעשייה מסורתית, מכיוון שאחרי שהיה בשבועות האחרונים, אני קראתי משבר של הספקה בתחום החרדל, והצרפתים כבר לא מצליחים להשיג מספיק גרגירי חרדל דיז'ון, כדי לייצר את החרדל שאמור להיות בכל מטבח שמכבד את עצמו, בא אלינו מאמריקה משבר הקטשופ, ואוטוטו, האם יהיה מחסור של קטשופ בארץ, והאם אזרחי ישראל צריכים לפשוט מחר על החנויות, ולאגור בקבוקי קטשופ.
עוד לא התחלת לאגור, תגיד?
לא.
גם אני לא.
אז קודם כל צריך להסתכל על התאריך תפוגה כשאוגרים. מעבר לזה, אני חושבת שכל תעשיית המזון הולכת לפגוש עליית מחירים מאוד מאוד משמעותית, כי המשבר הזה, הקטשופ זה הקצה של הקרחון. הבעיה בעולם תעשיית היוצור החקלאי לתעשיית המזון היא הרבה יותר רחבה מאשר הקטשופ. קטשופ זה נקודה אחת שהיא מאוד ויזביליטי, כי כמעט בכל בית יש קטשופ, אבל אני חושבת שכשאתה מסתכל על אירועי מזג האוויר הקיצוני, ואני לא מדברת רק על עגבניות בקליפורניה, אלא לדוגמה קפה בברזיל ספגו קרה השנה והולך להיות בעיה שם עם היבול. השנה שעברה אירופה ספגה הצפות אדירות שפגעו בחקלאות, השנה הם בבצורת הקשה ביותר שהם ראו 500 שנה. את המכה ביבול של יצור המזון אנחנו נראה מכל כיוון ובכל יבשת.
אז אפשר להגיד שזה ממש אפקט פרפר של משבר האקלים? כלומר, מה שמתחיל כמשבר אקלים והתחממות, נגמר בזה שאין קטשופ במדפים?
נכון, לגמרי. וההתחממות הגלובלית תיצור עוד כמה אפקטים שלדעתי בסוף יגיעו גם לאפקטים שהם פוליטיים. לא סתם ארצות הברית החליטה לשים עכשיו 369 ביליון דולר על האקלים, אגב 40 ביליון מתוכם ילכו לפיתוח טכנולוגיות בחקלאות. העולם של טכנולוגיות בחקלאות שיפתרו את הבעיות האלה, כי למה אין קטשופ? כי לא הצליחו לגדל את העגבניות. למה לא גידלו את העגבניות? כי יש בצורת, כי אין מים, כי קליפורניה לא דאגה למתקני התפלה לאורך החוף כמו שמדינת ישראל דאגה להם.
אז זהו, זה העניין, okay? כי אני באמת מסתכל ואני רואה שבאמת הבצורת שם נחשבת לחמורה ביותר מזה יותר מאלף שנים, לא יודע, מדדו את זה לפני אלף שנים, אבל שיהיה. ובכל מקרה, אנחנו יודעים שיש פתרונות היום במים. קליפורניה נמצאת לאורך החוף המערבי של ארצות הברית, שים שם מספיק מתקני התפלה, יהיה מים. כלומר, הדברים האלה הם פתירים.
אז אני אתן לך דוגמה למדינה שכן לקחה פעולה בתחום הזה, מרוקו לדוגמה, הבינה שהם בבעיה רצינית מאוד, והתחילו לבנות מתקני התפלה לאור החוף. קליפורניה הם קצת יותר מאחורה בנושא הזה, יותר קשה להם לפעול, אבל אם בעבר החקלאי אמר, יש לי את ה-water quota שלי ויהיה בסדר, היום כבר ה-water quota האלה לא שווים כלום, הם פשוט אין מים בשביל לחלק. והיום אם תסתכל על הנושא של הגווניות לקטע, שפה בעיה לא רק המים, אם הטמפרטורות עולות, אז גם הדבורים לא מצליחות להביק חם להם, הן מתות בתוך הכברות, שזה בעיה עולמית אחרת שמשבר האקלים מייצר, מחסור בדבורים, אבל אם אתם מודעים לזה, 70% ממה שאתם פוגשים בסופר, ירקות, פירות וכו', בכלל מזון שנוצר מזה, מועבק על ידי דבורים, המשבר האקלים מייצר כאן אפקט נוסף, של פתרונות של, שלא יהיה איך לאכול. אני טוענת שבטווח של 10 שנים קדימה, רמות המחסור ייצרו חוסר יציבות פוליטית רצינית מאוד בעולם. כן,
לפני שאנחנו מגיעים את יודעת, תסריטים דיסטופיים של אנשים שנלחמים אחד בשני.
לא, לא, אבל יש מה לעשות.
מה כל כך גרוע בזה שיהיה פחות קטשופ או שיהיה יותר יקר? אנשים יאכלו פחות קטשופ, שזה ממלא.
כן, לא איזה מאכל.
נראה לי מאכל דנחות. קטונתי בענייני מזון, אבל נראה לי שיש שם בעיקר מלח, סוכר.
נכון.
עוד כל מיני חומרים מזיקים, חומצות עם שורה ארוכה של אותיות ומספרים. אני כמה פעמים נכנסתי למסעדות בצרפת, שלקחתי את הילדים שהם היו יותר קטנים, והם הזמינו קטשופ, והמלצר רצה להרוג אותי, אולי בצדק. מה כל כך גרוע בזה? שיהיה קצת פחות קטשופ בעולם, או שיצריכו קצת פחות קטשופ בעולם?
לא מטריד אותי הקטשופ דווקא, מטריד אותי דברים אחרים. 2021, אתם זוכרים את הבצורת הקשה, גל חום הקשה שהיה בצפון מערב ארצות הברית ובקנדה? זה הוריד ב-15% את יבול התפוחים בוושינגטון. נזק של, היה חסר בערך 10 מיליון טון. עכשיו תחשוב על החקלאי שגידל אותם, השקיע את כל הכסף בדישון וכו', ואז יש לו בערך 15% פחות למכור. המחיר עולה, הזמינות של גם אוכל בריא נעלמת. ואגב, העגבניות של הקטשופ, יש גם עגבניות שהן לא לקטשופ, למאכל בסלט. גם שם יש שם וירוסים, וירוס עולמי שנקרא TBRFV, שתוקף חממות. יש בעיות שהטכנולוגיה החקלאית באה לפתור אותן מכל מיני כיוונים, ושם בעצם, דוגמה, סמארט אגרו משקיעה את האנרגיה שלה, לשים את זה בחברות שעוזרות.
אפרופו ההערה שלך על הקטשופ, ראיתי לפני כמה זמן סרט על המצאת סירופ התירס, שזה בעצם מגדיל את כמות הסוכר ברוב סוגי המזון שאנחנו צורכים, נכון. בטח מגדיל תחלואה וכו', אז אתה יודע, אז יש דברים אולי שיכול להיות שיבואו על תיקונם כתוצאה ממשברים כאלה.
אתה יודע למה אנחנו אוכלים בבוקר דגנים וקונפלקס? כי היה הרבה קונפלקס בארצות הברית.
בתירס.
זה הכיל מתירס, וזה הכיל כמובן חיות, חיות חקלאיות, פרות וכן הלאה. לא ידעו מה לעשות עם זה. אמרו, בוא ננסה לשכנע בני אדם להתחיל לאכול תירס בבוקר. תירס בבוקר.
פעם מגדלים.
כן, ייצרו מזה קורן, פלייקס, הוסיפו לזה סוכר, ופתאום נהיה מאכל שאין ילד כבר 50 שנה שלא יכול לפתוח את הבוקר עם מנה של קורנפלקס. בסך הכל שכנעו אותנו לאכול את הדבר הזה. אבל עכשיו ברצינות, בחזרה, אנחנו מבינים את ההשלכות של המשבר. איפה זו המומחיות שלך, איפה התעשייה האגרו-טכנולוגית יכולה לבוא ולפתור בעיות יסודיות כל כך כמו מחסור במים?
אוקיי, אז ערכנו מיפוי שלם של כל התעשייה של האגריטק, והגדרנו 6 תחומים עיקריים שבהם אנחנו מחפשים טכנולוגיות ומשקיעים בהם. ישראל נמצאת בסוויט פוינט היום, בגלל שיש לנו brain power ואת כל הגישה של סטארט-אפ ניישן, שמאוד מאוד דוחפת חדשנות בתחום החקלאות.
יש גם כמובן יתרון גדול, שאנחנו הפכנו את החיסרון ליתרון, יש הרבה מאוד פתרונות בתחום של השקיה, של הטפטפות.
אתה צודק. עכשיו, זה לא רק תפקפות, זה גם השקיה מדייקת. מדברים היום, החקלאות מדייקת. מה זה אומר? שכבר אם יש לך מים, תדע כמה לשים ומתי להפסיק להשקות. אוקיי, יש כמה חברות בתחום הזה, סופלן, קופקס, וירידיק, סאטורס. יש ממש, ישראל מעצמה בתחום של השקיה מדייקת, שלומר, מה צריך העץ או הצמח לשתות? ככה אנחנו ניתן לו בדיוק, פותחים עכשיו, סוגרים עכשיו, ואז זה חוסך מלא מים. לדוגמה, בעצי תמר, מג'הול, מצליחים לחסוק 50% מהמים, ומקבלים מג'הול באיכות יותר גבוהה, כל הפיילוטים רצים בעמק הירדן, כן, אוקיי? אז זה דוגמה לעוצמה ישראלית.
הקיבוצים של עמק הירדן עם מטעי התמרים שלהם הולכים להיות מיליונרים, גם אחרי שהקיבוצים שיצרו טפטפות ברמה גבוהה, את יודעת, חלק גדול מהמקרים מכרו את זה כבר, נכון. לתאגידי ענק, וחלק מהקיבוצים התעשרו, אנחנו הולכים להיות תסריט כזה גם אצל בעלי מטעי דקלים?
כן, חלק מהגנטיקה של התמרים הישראלים נמצאת כבר במקומות נכון נוספים בעולם. תהיה תחרות.
אז רגע, אז אמרת שישה תחומים, אז באמת מים זה אחד,
מים זה אחד. דבר נוסף זה כל הנושא של האבקה. רוב החברות שנותנות פתרונות לאבקה באיכות גבוהה יותר נמצאים בישראל. אם זה האבקה מלאכותית, כמו לדוגמה ארוגה, שאגב מעביקה צמחים של עגבניות ועושה פעולות בתוך חממות.
שהאבקה זה בעצם להחליף את הדבורים, להשלים להם את העבודה.
נכון, או לעשות את הכברות הנוכחיות יותר עמידות ויותר חזקות. כמו לדוגמה בי-הירו ששמים רגש בתוך הכברת, ואומרים לך מתי יש בעיה שהדבוראי יוכל להגיע מהר ולטפל בתמונות. תמותה מהירה וכו'. הם כבר פועלים בארצות הברית, מוכרים במיליונים לדוגמה. טכנולוגיה ישראלית.
יש, אני קצת זז הצידה וחוזר, יש חברה בשם NPR, שהיא חברת חדשות ציבורית בארצות הברית, ומייצרים כמה מהפודקאסטים הכי פופולריים והכי מוצלחים שאני שמעתי אי פעם, גם בענייני עסקים וכסף, ואחד מהפודקאסטים הזה מתאר את העשייה מטורפת לחלוטין של העברת דבורים מהחוף המערבי לחוף המזרחי וחוזר חלילה.
נכון.
מאות, אולי אלפי מסעיות מעבירים, אני לא יודע כמה
דבורים,
מאות אלפי כברות דבורים מקליפורניה, איפה שהם סיימו להבק את מטעי השקדים, אל פלורידה, שעכשיו יעשו את אותו דבר בתפוזים, או אני לא יודע מה. יש דרך טכנולוגית להחליף את באמת את התעשייה הכבדה וה... יקרה זו מן הסתם.
יש פתרונות של האבקה מלאכותית, עובדים עליהם בישראל, יש לדוגמה את בי-ווייז שעשתה כברת אוטונומית לחלוטין, אבל עדיין יש את התנועה הזו בכל ארצות הברית, יש לדוגמה את עידית שעושה האבקה מלאכותית בשקדים ופיסטוקים, ויש את במבלבי שמתמקדים דווקא באבוקדו, יש כמה חברות שמתעסקות בישראל כאמור באבקה מלאכותית, ולפתור את הבעיה הזו, אבל תמיד שואלים את שאלת האם זה כלכלי, יותר מאשר לשים את הדבורים על המסעית ולנסוע.
כן, אז זהו, אז את היית בעצם, יש לך רקע של מהנדסת מהטכניון, 20 שנה בתחום הצ'יפים המסורתיים, ברובם באינטל, בקריית גת וירושלים, והנה דילגת קודם לתעשייה הפרמצפטית, ועכשיו את נמצאת בתחום של האגרוטק. מה ההבדל המהותי, לא בעבודה, אבל באופי של הדברים, בין אלקטרוניקה, צ'יפים, אלקטרונים שזורמים ממקום למקום, לבין האגרוטק? בעיקר בתחום אולי העסקי והאקזיטים. כשחברה נמכרת לאינטל בכמה מאות מיליוני דולרים, אז כמובן, או מיליארדים בשנים האחרונות, כמובן שכולם רצים מהר להשקיע בענף הזה. זה אותו דבר בתחום האגרוטק? היה עד כה איזשהו אקזיט באמת שככה ברמה של האקזיטים של התוכנה והחומרה?
היו אקזיטים, לא המון. יש אקזיטים בעיקר של חברות בארצות הברית, הייתה חברת מזג אוויר שנמכרה בזמנו למוסאטו במיליארד דולר, יש חברות של ביוטכנולוגיה לחקלאות שהם בשוויים של ביליונים, האקזיט הישראלי האחרון היה של פרוספרה, 300 מיליון דולר, נמכרה לאחד מהחברות פיבוט בארצות הברית.
חברה שעושה מה, סליחה, ככה, לבורות שלנו ושל המאזינים שלנו?
איסוף הרבה מידע לגבי מה קורה בהשקעות. השקעת פיבוט זה השקעה עיגולית כאלה, הענקים, השדות העגולים בארצות הברית שרואים תמיד שתשים מעל הקרקע שם, זה פשוט שיטת השקיה, שאתה משקה בצורה מעגלית ואוטונומית את השדה. אז הם אוספים הרבה מידע על מחלות, איפה לרסס, איפה לא לרסס, מאיפה להשקות, מתי להשקות. זה מה שפרוספרה עושה.
כן, רק שאלה אחרונה לסיום, אמרת שאתם, למשל, דיברת על האבקה, ואני חושב על זה שמצד אחד אתם באים באמת לפתור בעיות שנוצרות כתוצאה משינוי אקלים וכדומה, מצד שני, זה לא התערבות יתרה מדי בטבע?
קודם כל, התשובה מבחינתי חד משמעית לא, כי כבר התערבנו בטבע בזה שגרמנו את הנזקים האקלימיים שאנחנו חווים אותם עכשיו. אנחנו עכשיו בשלב של תיקון. לכן אגב אני חושבת שכלכלית השקעה באגריטק היא השקעה הכי חכמה עכשיו, כי אין מה לעשות, צריך להכיל את העולם, ויש יותר ויותר אנשים, אנחנו נגיע ל10 ביליון ב-2050, עד אז כנראה הטמפרטורה תעלה באיזה מעלה וחצי, רק להסביר מול עידן הקרח, אנחנו רק 7 מעלות מעל עידן הקרח, אוקיי? אז הולך להיות פה מאוד חם, והולך להיות מאוד קשה להכיל את האנשים, ולכן אם תשאל אותי איפה יקרו האקזיטים הענקיים הבאים, חקלאות, מים, אנרגיה מתחדשת, צ'אמיקו, כל הטיפול בקליימנט, קרבון קפצ'רינג, כל התחום הזה, זה תחום בוער.
למה הצלחנו כאנושות לייצר עוד מעט מחשבים קוונטיים שיעשו דברים דמיוניים לחלוטין, אבל אנחנו לא מסוגלים לייצר במעבדה או במפעל המבורגר שבאמת יהיה טעים כמו לחך שלנו, כמו המבורגר רגיל, וככה במיידית אנחנו מייעל את הכל, וגם נמנע כמות אדירה של פליטות פחמן, של תוצר של כל התעשייה החקלאית.
מסכימה איתך לגמרי, בגלל זה גם השקענו בפלנטי, שעושה פילה סלמון מפלנט בייס פרוטיינס, לשם צריך ללכת. בשביל כל קילו פרה שאנחנו אוכלים, צריך להכיל אותה 25 קילו מזון.
Okay,
יש yeah, מיליארדים yeah, של yeah. פרות בעולם.
אז איך זה שיצרנו צ'יפים משוכללים מאוד, כמו שאינטל יודעת לעשות, באמת זה דמיונים, היינו מסתכלים לפני 100 שנה, אבל לא מסוגלים לייצר חת-חת דג, או חת-חת אוף, מה שנקרא.
כי זה בעיה סבוכה, אתה יודע, לייצר רקמת שריר ורקמת שומן, זה לא דבר פשוט להסתבר.
אבל הגענו לירח.
כן, אבל
לא, זה מתקדם. לא, השאלה שלי יותר
התעשייה הזו רצה קדימה במהירות, ויש פה אקוסיסטם גם בעולם הפוד טכנולוגי מטורף בישראל, עם חממות וקרנות שעובדות בתחום.
ואין ניסיונות חבלה מצד יצרני העוף והבשר? כמו שלצורך העניין היו ניסיונות חבלה של תעשיית הנפט בדרך לאנרגיות חלופיות?
אני לא רואה את זה, אני רואה ניסיונות למצוא פתרונות, כי כולם מבינים שאי אפשר. כל חברת מזון גדולה שמכבדת את עצמה, מחפשת את הפתרונות של האלטרנטיב פרוטיינס שלה. כל חברה כזו, כי הם מבינים שהדבר הזה בסוף אי אפשר.
כן. יפה, תשמע, עשית אותנו קצת רעבים בשעה הזו.
רעבים זה טוב.
1:30.
אבל לא לקטשופ.
אבל לא ל... כן.
תאכלו בריא.
כן.
אתם יודעים, הדיאטה המדיטרניאן בסוף מוכיחת עצמה כדיאטה הכי בריאה.
ירקות, דגים, קטניות, סלט, שמן זית. יפה.
זה מה שצריך לאכול.
אני אתמול אכלתי חומוס בצהריים והיה לי די כבד.
מאוד בריא, אגב. אז הכל בכמות.
בריא, אבל מכביד.
בריא, אבל צריך לקחת 3 ימי חופש לאכול את זה. אבל נסתפק בזה. דגנית ורד, תודה רבה.
תודה רבה לכם, יום טוב.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה רבה, עשית אותי רעב.
אז לך תאכל משהו, תתפנק לך באיזה קטשופ, ותודה רבה גם לשני אבירם ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.